שיהיה חודש טוב לכולם.
חודש טוב ומבורך.
תפילה וחתימה טובה, וכל מה שכל אחד מאחל לעצמו, הרבה יותר מזה בעזרת השם, והעיקר גאולה שלמה. נפתח קודם כל בעניין כללי על חודש אלול. ידוע שבשם של אלול תמון דברים נפלאים ביותר, אוצרות רבים, ואנחנו נדבר היום על נקודה אחת שקשורה לחודש אלול. אבל לפני זה נקדים באופן כללי, ידוע שיש את הראשי תיבות של אלול, אני לדודי ודודי לי, ואנחנו נדבר היום על הנקודה הזו יותר באריכות. אבל לפני כן רק נתייחס בעצם הדבר שאומרים שלכל חודש יש שם, והשמות שיש לחודשים בעם ישראל, אז יש חודשים כפי שזה נקרא בתורה, בלשון הקודש. כל החודשים כפי שהם נקראים בתורה, אז יש להם שמות שונים. למשל חודש האביב על ניסן, תשרי נקרא ירח האיתנים בתנ"ך. יש לחודשים שמות מסוימים כפי שהם נקראים בתנ"ך, בשמות בלשון הקודש. יש גם את המספר הסידורי, שבדרך כלל ברוב הפעמים חודשי השנה נקראים החודש הראשון, החודש השני וכן הלאה. בנוסף לכך, יותר נפוץ אפילו, זה השמות שאנחנו מכירים ומשתמשים בהם בלוחות השנה, בדיבור בין האנשים, תשרי, חשוון, כסלו וכולי, עד אלול. מאיפה באו השמות הללו של החודשים שאנחנו רגילים לקרוא לחודשים באותם שמות? אז ידוע שכתוב בתלמוד הירושלמי ששמות החודשים עלו עם עם ישראל מבבל. אשר הם עלו מגלות בבל אחרי שהיו 70 שנה בתקופה של אחרי חורבן בית ראשון, כשעלו מבבל הם עלו עם שמות של חודשים שבעצם מקורה מבבל. ולמרות זאת, למרות שהשמות הם בעצם שמות שמקורה מבבל, והסיבה למה השמות נקראו בשם הזה, כי היה להם משמעות שקשורה לתקופה, כל חודש וחודש באותו תקופה בשנה, והמשמעות היא בשפה של בבל, למרות שאנחנו רגילים לקרוא להם ככה בשמות בשפה המדוברת, אבל מקורה מבבל. ביחד עם זה, מעניין מאוד שלוקחים שמות שמקורם מבבל, הם מלבישים עליהם ראשי תיבות מפסוקי תורה, שהם בעצם תורת השם. זה מראה עד כמה הדברים קשורים זה בזה, והכל בהשגחה פרטית. אז אפילו השם אלול, שזה השם של החודש שבו אנחנו נמצאים ורק עכשיו נכנסנו לאלול, יש את הראשי תיבות על אלול, ראשי תיבות ידועים, ויש כמה וכמה ראשי תיבות. אנחנו היום נתעכב על ראשי תיבות המפורסם שנלקח מהפסוק הידוע בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי. המקור של הראשי תיבות הזה מופיע בספר של הבודרם, ומופיע גם בפרי עץ חיים, שם הרי הקדוש, שם רבי חיים ויטל. מקורות מאוד מאוד גבוהים לחבר את המושג של אני לדודי ודודי לי לחודש אלול. מה מרומז ומה המשמעות של אני לדודי ודודי לי? אז ידוע שראשי תיבות הכלליים של אלול הם עומדים על שלושת הקווים שעליהם העולם עומד: קו התורה, קו העבודה וקו גמילות חסדים. הראשי תיבות שקשור לגמילות חסדים, כמו שכתוב במגילת אסתר, איש לרעהו ומתנות לאביונים, זה ראשי תיבות אלול. מה שקשור לקו של תשובה, שזה לא אחד משלושת הקווים, נזכיר קודם את שלושת הקווים, הזכרנו את העניין של גמילות חסדים. תורה מרומז בראשי תיבות שמדבר על המשמעות של תורה, תורה קולטת את האדם, כמו עיר מקלט, שבפרשת עיר מקלט כתוב הנה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלול. על כל אחד מהם אפשר לדבר באריכות. אנחנו נתמקד בראשי תיבות היותר מוכר, אני לדודי ודודי לי, שזה כנגד קו התפילה. אני לדודי, יהודי פונה לקדוש ברוך הוא יהודי מתפלל לקדוש ברוך הוא, יהודי מעורר את הלב שלו לקדוש ברוך הוא, ודודי לי, והקדוש ברוך הוא נענה לתפילותינו, והקדוש ברוך הוא נותן לנו את הגילוי הפנימי שלו, החיבור הזה בין האדם לבורא, דו-כיווני, מצד האדם מלמטה למעלה, ומצד הבורא מלמעלה למטה, זה אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, זה הקו של התפילה. אנחנו היום נקדיש את השיעור לדבר על המושג של תפילה ולתת את העוצמה המיוחדת בתפילה, כי בחודש אלול יהודים מתפללים כל עידה ועידה לפי מנהגיה, בין אלו שכבר משכימים החל ממחר בבוקר לסליחות כל בוקר במשך כל חודש אלול, בין אלו שנוהגים במנהג שעל שם טוב הקדוש יסד להוסיף כל יום החל מהיום מאלף דראש חודש שלושה פרקי תהילים כל יום במהלך חודש אלול עד יום כיפור, בין יהודי שמתפלל תפילה מהלב בכל צורה שהיא, כי זה חודש מיוחד, חודש הסליחות והרחמים. מה הכוח הנפלא שיש בתפילה? כשנדע להעריך את העוצמה של התפילה, יהיה לתפילה שלנו טעם אחר, התעוררות אחרת, ובוודאי שהתפילה שלנו גם תתקבל בצורה מיוחדת. כדי להבין את המעלה של תפילה, ננסה להסתכל מי מבין גדולי עולם מאז בריאת העולם, כפי שמסופר בתורה, מי התפלל? איפה מוזכרים בכלל תפילות בתורה? ונלך, לא נעבור את כל סוגי התפילות, אבל נזכיר כמה מהם, ומתוך כל התפילות שמוזכרים נראה איזה מהם היא תפילה שחכמי ישראל בתלמוד נותנים לה דגש מיוחד. ננסה להבין מדוע בסוג תפילה שנזכיר יש דגש מיוחד, ומתוך זה נלמד מה זה תפילה. כשמסתכלים ומחפשים בתורה את מעלת התפילה, אנחנו מוצאים החל מהאבות, למשל אברהם, יצחק ויעקב, כידוע שהתפילות שאנחנו מתפללים כל יום, שחרית, מנחה וערבית, תקנו אותם אברהם, יצחק ויעקב להתפלל בזמנים הללו. כפי שידוע, כל אחד מהם תיקן את התפילה שקשורה אליו. חוץ מהתפילות שמרומזים אצל האבות שהתפללו את אותם תפילות כנגד הזמנים, שחרית, מנחה וערבית, מוזכרים אצל האבות תפילות נוספות. ניקח לדוגמה אצל אברהם אבינו תפילה מפורסמת שאברהם אבינו התפלל לקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את כל הערים, סדום, כל החמשת הערים, אז אברהם אבינו נעמד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, מבקש, מתחנן שהוא לא ימית את אנשי סדום, והוא מבקש אולי בזכות 50 צדיקים, בזכות 40 צדיקים וכן הלאה. שם מוצאים אברהם אבינו ויגש אברהם ויומר ומתפלל, זה תפילה של אברהם. אצל יצחק, איפה מצאנו תפילה? מתי שהתורה אומרת לנו, זה היה בדיוק כשאליעזר עמד לחזור עם רבקה לבית יצחק כדי להביא את השידוך, שם התורה מספרת לנו ויצא יצחק לסוח בשדה. אומרים חכמים, אין שיחה אלא תפילה. יצחק יצא להתפלל. אצל יעקב אבינו מוצאים תפילה, מתי שיעקב אבינו עזב את הבית, הלך לפגוש את לגור אצל לבן, אז הוא היה מתוך, מצד אחד ברח מעשיו, מצד שני מולו הוא הולך להתפגש עם לבן. כתוב שיעקב אבינו התפלל, התורה מספרת לנו ויפגע במקום, אין פגיעה, אומרים חז"ל, אלא תפילה. מוצאים תפילות של גדולי האומה, אברהם, יצחק ויעקב. משה רבינו התפלל, יש את התפילה שמשה רבינו התפלל אחרי חטא העגל, שהקדוש ברוך הוא רצה חלילה לחלות את העם, אז יש את התפילה המיוחדת שאנחנו קוראים את זה בתורה בכל תענית ציבור, ויחן משה את פני השם אלוקיו והתפלל למה יחרה אפך בעמך. מוצאים תפילות
גם התפלל מרים,
התפילה הקצרה, כל נע רפנה לה, ודאי יש תפילות רבות. למרות זאת, דווקא התפילה הבאה שעליה נעריך יותר, לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב ולא משה, אלא התפילה של חנה, שחנה התפללה כפי שזה מופיע בספר שמואל. שם נקרא את לשון התפילה. מה התורה מספרת לנו? מה בנביא מסופר? כתוב שחנה הגיע לשילו, אז הכהן ישב שם אלי, וחנה לא היה מסופר לפני זה של קנה, היו לו שתי נשים, פנינה וחנה. לפנינה היו ילדים ולחנה אין ילדים, וחנה באה להתפלל. מסופר שחנה כשהיא באה להתפלל היא הייתה מרת נפש, ותתפלל על השם ובכות תבכה, ותידום נדר ותאמר, השם צבאות, אם ראות תראה בעוני אמתך וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת על אמתך זרע אנשים, אז מה הנדר שלה? הוא נתתיו להשם כל ימי חייו. והיא מבטיחה שהוא יהיה נזיר מלידה ומורה לא יעלה על ראשו. החיים, זה התפילה שלה. לאחר מכן מוצאים שאלי מתייחס אליה, ומתחיל דיון לא קל בין אלי לבין חנה. אלי אומר לה, והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם, ואלי שומר את פיה, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, ויחשביה אלי לשיקורה. מסופר שאלי היה עם החושן, עם האורים ותומים. אלי שואל את הקדוש ברוך הוא על חנה, מי היא? ואז יצאו לו האותיות חף שין רי שי, והוא חשב שזה צריך לחבר את האותיות שיקורה. האמת שהכוונה היה כשרה, אותם אותיות. אבל ויחשביה אלי לשיקורה, ויאמר אליה, עד מתי תשתקעי? נסיר את יינך מעלייך. ואז חנה אומרת לו, לא אדוני, שקשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, וישפוך את נפשי לפני השם. והיא אומרת לו, אל תעשה אותי כמו בת בליעל, מישהי שבא להתפלל כמו שיקורה, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עדינה. מה עונה לה אלי בסוף? אלי משתכנע מדבריה, אומר לה, לכי לשלום, ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. מעניין, המילה שאלתך כתוב בכתיב חסר, כי חנה הייתה הכרה והתפללה לילדים. אומר לה אלי, הקדוש ברוך הוא ייתן את שאלתך, הוא ייתן לך את השיליה וייתן לך את הוולד, ובעזרת השם יהיה לך שהתפילה שלך תתקבל. התפילה הזו, למרות שהיא לכאורה בתורה מופיע אחרי גדולי עולם שהתפללו לפניה, באה הגמרא במסכת ברכות, בא רב אמנונה ואומר, כמה הלכות גדולות אפשר ללמוד מתפילת חנה. וההלכות שמופיעות עד היום בשולחן ערוך שמלמד את יהודי איך עליו להתפלל, לומדים מתפילת חנה. לדוגמה, כתוב, מאיפה יודעים שאדם צריך להתפלל עם כוונת הלב? כי כתוב שאיך חנה התפללה, היא מדברת על ליבה, זאת אומרת היא דיברה עם כל הכוונה של הלב. מאיפה יודעים שאדם מתפלל צריך להתפלל לא עם העיניים, תקל עם העיניים ולדבדף את הדפים, אלא הוא צריך עם השפתיים להוציא את המילים בחיתוך השפתיים, כי כתוב אצל חנה רק שפתיה נאות, אז צריך בהחלט שהשפתיים ידברו. מאיפה יודעים שאדם מתפלל 18 אסור להגביה את קולו בתפילה 18 בלחש? כי כתוב אצל חנה וקולה לא ישמע. מאיפה יודעים ששיקור אסור לו להתפלל, אך שהיין ירד ממנו? כי אלי אמר לה, ויחשביה אלי לשיקורה. הלכות רבות וחשובות איך מתפללים לומדים מחנה. השאלה שנשאלת, הרי התורה היא מאוד מדויקת, וכשהקדוש ברוך הוא רוצה ללמדנו הלכות, ובמיוחד הלכות חשובות של תפילה, אז זה מאוד מדויק באיזה סוג תפילה הכניסה התורה את הלכות התפילה. והתורה בחרה לא להכניס את זה, לא אצל אברהם ולא אצל יצחק ולא אצל יעקב ולא אצל משה, למרות שהתורה יכלה לרמז בצורה כזו או אחרת את כל ההלכות הללו אצל אחד מגדולי ישראל הגדולים שהזכרנו. אצל אף אחד מהם לא מרומז אותם הלכות תפילה. דווקא אצל חנה בחרה התורה להכניס הלכות תפילה. שאלת השאלה, מה מיוחד בתפילת חנה? מה מצאנו בתפילה שלה שלא מצאנו בתפילות הקודמים, ולכן דווקא אצלה התורה הכניסה את המעלה של התפילה? אנחנו ננסה לראות בתחילה שני אופנים ראשונים, לנסות לחשוב מה מעלה בתפילת חנה, ונראה שהאפשרויות הללו שנעלה, למרות שהן נראים כאפשרויות מאוד טובות, אבל אי אפשר לומר שאילו הסיבות בייחודיות תפילת חנה, ועד שנראה ונגלה מה באמת המעלה בתפילת חנה, ומזה נקבל כוח ועידוד איך עלינו להתפלל. מחשבה ראשונה, מה יכול לעלות בידינו? שחנה התפללה על דבר מיוחד. על מה התפללה חנה? הייתה הכרה שהיא לילד. מה מיוחד בתפילה הזו? ידוע שכתוב בגמרא במסכת תענית שישנם שלושה דברים שאותם הקדוש ברוך הוא משאיר בידיים שלו. הוא לא נותן אותם לאף מלאך ולא מפקיד את זה בידיים של אף אחד, הוא בעצמו מחליט עליהם וזה רק בידיו בלבד. מהם השלושה דברים? מתי ירד גשם ומתי חלילה לא? זה נקרא מפתח של גשמים. הדבר השני זה מפתח של תחייה, מי יחיה ומי ימות, תחיית המתים, זה רק בידיו של הקדוש ברוך הוא. והדבר השלישי הנוגע לענייננו זה מפתח של חיה. חיה הכוונה יולדת, היולדות נקראות חיות. הלידה, מי תלד ומי חלילה לא, זה רק בידיו של הקדוש ברוך הוא. אז מכיוון שזה מפתח שנמצא רק בידי בורא עולם, אז שאתה מתפלל על זה, זו תפילה מאוד מיוחדת. זו תפילה שאתה מתפלל כי רק הוא בידיו, הוא לא הפקיד את זה לא בידי מלאכים ולא בשרים ולא בידי אף אחד, זה רק הוא בעצמו. אז זו תפילה שפונה ישר רק אליו. אז אולי בגלל שהתוכן של התפילה של חנה היה נושא כל כך חשוב של לידת ילדים, אז לכן התורה הכניסה את הלכות תפילה בתפילה המיוחדת הזו, כי לפני זה אברהם אבינו התפלל על אנשי סדום, אז הוא התפלל על אלה שהקדוש ברוך הוא רוצה להניש אותם שלא ימותו. בסדר, זו תפילה חשובה, אבל לא כמו העניין הזה, או אפילו שיעקב יצא ויפגע במקום, או אפילו משה רבינו שהתפלל אחרי חטא העגל שהקדוש ברוך הוא לא יחלה את היהודים. זה הכל תפילות חשובות, אבל זה לא נכלל באותם שלושה דברים אולי. אבל אי אפשר לומר שזו הסיבה, למרות שזה סיבה נשמע סיבה טובה, כי יש עוד אחד מגדולי עולם שמופיע בתורה הרבה לפני חנה, שהתפלל לילדים, והתפילה מוזכרת בתורה במפורש, והתורה לא הכניסה בדברי תפילתו את המעלה של תפילה. מי התפלל לילדים לפני חנה? יצחק. כתוב במפורש שיצחק גם כן היה לו את אותה בעיה שהיה לחנה. יצחק ורבקה גם כן, כמו שרבקה גם הייתה הכרה. והפסוק אומר במפורש, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא. הוא התפלל, שם כתוב ויעתר לו השם, הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתו. זאת אומרת, יש לנו כבר בתורה תפילה של צדיק על התוכן הדומה של תפילת חנה. אז אם הסיבה שהתורה פשוט מחפשת תפילה כזו מיוחדת, יכלה התורה לרמז את זה כבר לפני כן בתפילת יצחק. למה היא חיכתה עד חנה? זאת אומרת, שוב חוזרת השאלה, מה מיוחד בתפילת חנה? אז לא יכולים להישאר עם ההסבר שנתנו קודם. יש הסבר נוסף שאולי זה יכול להיות הסבר. יש כלל שכתוב בספר שדה חמד. הוא נותן כלל שההלכות אי אפשר ללמוד מסיפור או מפסוקים שמתארים מאורע שהיה לפני מתן תורה. כי מתי התחדשה הלכה? מתי התחדשה התורה? במתן תורה. דברים שהיו לפני מתן תורה הם דברים חשובים ויפים, אבל אי אפשר לקחת אותם כמקור הלכתי. אז אולי כל התפילות של אברהם, יצחק ויעקב הם לפני מתן תורה. לעומת זאת התפילה של חנה היא אחרי מתן תורה. אז אולי זה הסיבה למה לקחנו גם...
אז איפה יש לנו בעצם תפילת שחרית חווה עדית אם לא
בשב? מיד יהיה לך תשובה גם על השאלה הזו, דרך אגב, כשאנחנו נענה על זה גם תקבל תשובה על זה. אי אפשר לומר אבל שזה הסיבה, למה? משתי סיבות. א', אם חיפשנו תפילות אחרי מתן תורה, תפילת משה רבינו על עם ישראל אחרי חטא העגל זה אחרי מתן תורה. יכולנו לקחת את התפילה הזו,
תפילת דוד, תפילת דוד,
נכון? עוד תפילות, ודאי כל ספר תהילים. סיבה נוספת, וזה גם יהיה תשובה לשאלתך, הכלל הזה שאומר שאי אפשר לקחת לפני מתן תורה מקור, מקור אי אפשר לקחת לפני מתן תורה, אבל הסמכתה, הסמכתה מלשון סמך, משנת, חיזוק, אפשר לקחת מלפני מתן תורה. ומעניין שהמפרשים אומרים ביחס להלכות שלומדים מתפילת חנה, המפרשים אומרים שהאמת היא שהמקור היא לא מחנה. אפילו מה שהגמרם לוקחת הלכות מתפילת חנה, כתוב במפרשים שזה רק אסמכתה, המקור הוא באמת ממקור אחר. אז בסופו של דבר, אם זה רק אסמכתה, זה רק כמשנת, אפשר להישען גם על דברים שלפני מתן תורה. אז אפשר להישען על תפילת משה, שבוודאי זה אחרי מתן תורה. אז בעצם חוזרת השאלה, עדיין לא נגענו בנקודה, מה מיוחד בתפילת חנה? מה מצא התורה בתפילת חנה? מה מצא אותו רב במסכת ברכות, רב אמנונה, דווקא בתפילת חנה, שלקח אותה כמודל, כמרכז, שכל יהודי שנעמד להתפלל אומרים לו, תדע לך שהתפילה שלך צריכה לשוב את המסר, את הכוונה מתפילת חנה. כדי להבין את זה אני צריך להקדים מילה אחת. מה ההבדל בין המושג תפילה למושג ברכה? יש מצב שבאים לצדיק ובקשים ממנו ברכה. לפעמים אפשר לבוא לצדיק ולהגיד לו תתפלל עליו. מה ההבדל בין תפילה לבין ברכה? אולי נשאל את זה בסגנון אחר. מה יותר חזק? תפילה או ברכה? מצד אחד אנשים אומרים ברכה מהצדיק, מה יכול להיות יותר מזה? ברכה, דבר כל כך נעלה. מצד שני, תפילה, תפלל לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יפעל. למה יש כוח יותר חזק? כתוב שלתפילה יש כוח הרבה יותר חזק מברכה. מדוע? ברכה, פירוש המילה ברכה, א', ברכה זה מלשון בריכה, מיד נסביר מה המשמעות, ב', ברכה זה מלשון הברכה. מה זה הברכה? כמו לקופף. יש במשנה כתוב המבריך את הגפן, שרוצים לקופף את הגפן שיצא מקור חדש. אצל אליעזר כתוב ויברך את הגמלים, רצה להושיב אותם על הברכיים. מה זה ברכה? ברכה זה כשבאים לצדיק ואומרים לו תברך, צדיק אמת שיודע לברך, הוא מסתכל בשורש העליון, בבריכה. אם הוא רואה שבבריכה יש, במאגר יש מים, רק מה הבעיה? יש איזה סתימה, זה לא נמשך. אז מה הצדיק עושה? מה זה נקרא שהצדיק מברך? הוא עושה כמו מה שאינסטולטור להבדיל עושה. הוא פותח את הסתימה וגורם שמה שיש בבריכה מבריך את זה כלפי מטה ונותן אפשרות ליהודי לקבל את מה שהוא צריך לקבל. אבל אם הצדיק יסתכל במקור ויראה שהבריכה ריקה, אין שם שום דבר, אז הצדיק יתחמק והוא לא יברך. או שהוא יגיד לו, שהוא לא יגיד לו, הוא לא יברך. למה? כי הוא לא יכול לברך. לברך זה נקרא רק להמשיך ממה שיש. ועל פי זה גם עונים תשובה על שאלה מעניינת. כאשר בא יוסף עם שני בניו, מנשה ואפרים, ליעקב אבינו, מבקש שיעקב אבינו יברך אותם, אז כן, מסופר שיוסף הושיב את מנשה בצד ימין ואת אפרים בצד שמאל, כדי שיעקב ישים את יד ימינו על מנשה ויד שמאל על אפרים. והוא מבקש אותו, אבא תברך אותם. מה עושה יעקב? סיכל את ידיו, שם את יד ימינו על אפרים ויד שמאל על מנשה. יוסף מנסה להחליף, מה עונה לו יעקב? ידעתי פני ידעתי, אני יודע שמנשה הוא הבכור, אבל אני רוצה לברך את אפרים כי אני רואה שאפרים יגדל ממנשה.
הברכה שלו יותר מאה.
אז על פי פשט יבוא יהודי וישאל, הרי עכשיו אתה יעקב מברך, אז מה אכפת לך? תברך את מנשה שיהיה יותר גדול. הרי אתה מחזיק כרגע את המושכות בידיים. מה יעקב אומר לו? אני רואה שהוא יגדל. אלא זה מה שיעקב אומר לו, אתה רוצה שאני אברך אותם? לברך אני יכול רק מה שיש בבריכה, אני לא יכול ליצור דברים חדשים. אני רואה שהבריכה של אפרים יותר גדולה מהבריכה של מנשה. זה נקרא ברכה. ברכה זה להמשיך את מה שיש. תפילה זה הרבה יותר גדול. מה אומרים בתפילה? אחד הביטויים המאוד מוכרים בתפילה שאומרים כל הזמן, בתפילה אומרים את זה כל יום, אם זה פותחים לפני הודו, זה מופיע, יהי רצון מלפניך. מה פירוש המילים יהי רצון מלפניך? אומרים בריבונו של עולם, גם אם אתה לא רצית עד עכשיו, הבריכה ריקה, לא רצית לתת לי כלום. אני מתפלל אליך, יהי רצון מלפניך, שיהיה לך רצון חדש ותיתן לי, למרות שאולי עד הרגע הקודם לא רצית. זאת אומרת, בתפילה אנחנו ניגשים לבורא ומבקשים ממנו, גם אם אין לי במקור שום דבר, רצון חדש. תפילה יש לה עוצמה הרבה יותר גדולה מאשר ברכה. אז זה קודם כל. אחרי שאנחנו יודעים שלתפילה יש עוצמה יותר גדולה מאשר ברכה, עכשיו, פה יש עוד נקודה. הקדוש ברוך הוא קבע כללים, כללים אלוקיים. יש דברים שאתה יכול להתפלל עליהם, ויש דברים שלמשל במשנה כתוב, הלשון במשנה במסכת ברכות, שאדם שמתפלל על דבר מסוים שלא שייך להתפלל על זה, כתוב הרי זו תפילת שווא. אתה לא יכול להתפלל כי זה לא לפי הכללים. לדוגמה, כתוב שם במשנה, אדם שאשתו בהיריון כבר בחודש החמישי, השישי, השביעי, הוא מתפלל, יהי רצון שזה יהיה בן זכר. אומרת המשנה, זה תפילת שווא. זה היית צריך להתפלל עד 40 יום, שעוד לא נוצר המין של הוולד, אתה יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא שזה יהיה זכר או נקבה. אבל זה תפילת שווא. אז הגמרא שואלת, אבל מצאנו שלאה התפללה על הבן השביעי שלה, שהתחלף לבת, לנקבה, איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, זה מעשה ניסים, לא לומדים ממעשה ניסים. אבל לפי הכללים אין אפשרות להתפלל על דבר שהוא לא לפי הכללים. אחד הדברים שאי אפשר להתפלל עליהם, כתוב בגמרא במסכת נידה שכל נשמה לפני שיורדת לעולם יש מלאך שקוראים לו לילה, זה השם שלו, והוא ממונה על הריון, והוא לוקח את אותה טיפה לפני בורא עולם ושואל אותה, כך אומרת הגמרא, שואל ואז נקבע מה יהיה על אותו עובר, אותו ילד שיוולד? הוא יהיה חכם או יהיה טיפש? הוא יהיה עשיר או יהיה עני? יהיה גיבור או יהיה חלש? ואז מסיימת הגמרא ביטוי שמי שלמד את הפרק הראשון בתניא מכיר את זה. מילה אחת אומרת הגמרא, צדיק ורשע לא קאמה. דבר אחד לא נקבע, אם זה יהיה צדיק או רשע, זה לא קובעים מראש. מי יקבע אם זה יהיה צדיק או רשע? אדם עצמו, בחירה חופשית, זה תלוי בך. אתה לא יכול מראש לקבוע אם זה יהיה צדיק או רשע, זה תלוי, אפילו הקדוש ברוך הוא לא קובע את זה. הדבר כאילו זה, אתה יכול להתפלל, יכול לשאוף, להגיד שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי, אבל אתה לא יכול מראש בתפילה שלך לקבוע שפלוני יהיה צדיק. חנה, כשהתפללה, היא התפללה על דבר לא מקובל. עד עכשיו חשבנו שמה היא ביקשה? ילדים. היא ביקשה יותר מזה. אם נחזור ללשון התפילה, היא לא אמרה סתם ונתת לעמתך זרע. אם הייתה עוצרת במילה הזו, מבקשת, אין לה ילדים, היא יקרה, מבקשת זרע שיהיה לה ילדים. היא הוסיפה עוד מילה אחת, ונתת לעמתך זרע אנשים. תקלו ברשי במקום על המילה אנשים, מה אומר רשי? מילה אחת, צדיקים. היא מראש ביקשה שהיא רוצה בן, והיא מראש רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבע שהוא יהיה צדיק, והיא כבר מראש עושה נדר שהיא תיתן אותו לקדוש ברוך הוא כל ימי חייו, והוא יהיה שם והוא יהיה צדיק. זה הבקשה שלה. אחרי שאילי השתכנע שהיא מתפללת ברצינות, מה אילי אומר לה? אלוקי ישראל ייתן את שאלתך. במילים אחרות אילי אומר לה, העניין סגור, יהיה לך בן והוא יהיה צדיק, זה סגור שהוא יהיה צדיק. ואכן כך היה, נולד לה שמואל, ועל שמואל כתוב שהוא שקול כמו משה ואהרון,
משה
ואהרון בקורה ושמואל בכהניו ושמואל. זאת אומרת שמואל הנביא היה צדיק עוד לפני שהוא נולד, כבר נקבע שהוא יהיה צדיק עוד לפני שבכלל אמא שלו הייתה בהיריון איתו, היא כבר קבע שהוא יהיה צדיק וזה יתקבל. זאת אומרת, זו תפילה עם כוח כזה שמשנה סדרי בראשית. מה נתן את הכוח הזה? והיא מדברת על ליבה, כי היא התפללה בכוונה, היא נתנה את עצמה לגמרי. באה הגמרא ואומרת כל הלכות תפילה ילמדו מהתפילה של חנה. מה בא להגיד לנו? תדע לך, יהודי שמתחיל וניגש לתפילה כמו שיהודי צריך להתפלל, אם אתה מתפלל עם הכוונה האמיתית, עם הגישה הפנימית, עם הביטול הזה לבורא, באופן כזה שפשוט יהודי נותן את עצמו לגמרי בלי שום חשבונות לגמרי, כמו שחנה נתנה את עצמה לגמרי, תדע לך שהתפילה שלך יש לה כוח אפילו לשנות סדרי בראשית, אפילו לשנות את אותם דברים שאדם רגיל יודע שהם לא לפי הכללים. גם את זה אתה יכול לפעול. בוודאי שלא. ולמרות זאת, אין ספק, חנה הייתה אחת מהנביאות של עם ישראל. ולמרות זאת, זה בדיוק החידוש, באים לכל יהודי ואומרים לו, התפילה שלך דומה לתפילת חנה. בדיוק זה הנקודה. לקחת את התפילה הנעלית ביותר, הגדולה ביותר, העוצמתית ביותר, ולומר לכל אחד, יש לך יכולת לגעת בעוצמה הזאת, לפחות במשהו אתה יכול לגעת בזה. ברגע שאנחנו יודעים שהתפילה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה כל כך גדולה, התפילה זו מתנה, כידוע שההבדל בין תפילה בלשון הקודש לכל השפות האחרות, בכל השפות אין כזה מילה תפילה, בכל השפות יש מושג שנקרא בקשה. השפה היחידה שיש מושג של תפילה זה בלשון הקודש. מה ההבדל? כי בכל השפות מתי אתה מתפלל? יש לך מה לבקש, יש לך בעיה, אתה מתפלל. אין לך בעיה, הכל טוב, אז אין שום סיבה לבוא להתפלל. יהודי מתפלל לא בגלל שיש לו איזה רשימה, שהוא בא עם רשימת קניות ובא לקדוש ואומר לו, יש לי רשימה ואני צריך זה וזה. ואם אין לך שום בעיה, הכל בסדר, אתה גם בא להתפלל. כי התפילה זה ההזדמנות שלך להתחבר לקדוש ברוך הוא. וההתחברות הזו זה הצורך הכי פנימי, האמיתי של כל יהודי. זה אני לדודי ודודי לי שפתחנו בזה, זה הנקודה הפנימית, החיבור הפנימי הזה בין יהודי לקדוש ברוך הוא. במיוחד שלומדים חסידות יודעים שבמיוחד בחודש אלול, שיהודי מתחיל לומר סליחות לפי המנהגים השונים או מתפלל, אז הרבה מקבלים את אלול כחודש כזה מאיים, חודש מפחיד, עד כדי שהיו כאלה שקראו לחודש אלול אולי בדרך הלצה או בדרך רצינית, קראו לזה ספטמבר השחור. כן? החודש הזה, השחור, המפחיד, באים ואומרים לא, אצל חסידים מדגישים שחודש אלול הוא חודש של התחברות לקדוש ברוך הוא, חודש של שמחה, ולכן אומרים אני לדודי. למה לא אומרים אני למלכי, אני לאלוקיי, אני לאבי? למה דווקא לדודי? דוד זה דבר שיש לו קונוטציה של חיבה ואהבה. הדוד יבוא ויביא מתנות. הדוד זה משהו ככה שאוהבים אותו, הוא רק בא ונותן, הוא רק מלטף, הוא רק מנשק, הוא לא דורש שום דבר. זה הקדוש ברוך הוא דודי, בחודש הזה הוא הדוד שלנו. הוא פנים שוחקות כמו המשל הידוע של אדמו"ר הזקן. וזה החודש הזה, זה מתחיל מהיום א' באלול, נמשך עד יום כיפור. ולכן זה גם מרומז באני לדודי ודודי לי, שזה 40 יום. כי סופי תיבות של אני לדודי ודודי לי זה 4 יודים. כל אחד מהמילים, אני, לדודי ודודי לי, מסתיים ביוד. 4 יודים בגימטריה זה 40. זה בא לרמז על אותם 40 יום שמשה רבינו היה בער, 40 יום האחרונים, שזה 40 יום הללו שמתחיל מאלף באלול, עד סיום יוד בתשרי, שבעזרת השם יתקבלו כל התפילות של כולנו, ובוודאי שבתפילה האמיתית והחזקה שכל אחד מתפלל, היהי רצון שומרים כל יום לפני הודו, שיבנה בית המקדש, שכבר תבוא הגאולה, אז בוודאי השנה הבאה עלינו תהיה שנה טובה ומתוקה בכל המובנים, בכל אחד ואחד.